Gustavo.
אני מודה לרב אלישע. זה מסוים, הגעה של הרב אלישע לכאן, זה אני ככה חוזר כשאני רואה אותו, חוזר למנהרת הזמן לצעירות שלי. מה שאנחנו מכירים זה באמת הרבה מאוד שנים, שנינו כבר זקנינו ילווים, ובנוסף לזה עוד יתרון ועוד משהו שאני אזכיר פה, שבסוד שהבן מזכה את אביו, שאנחנו זוכים לברך כאן בבן יקר המקסים של הרב אלישע שנמצא איתנו כאן בישיבה. כל זה ביחד, אני שמח שיוכל קצת לשמוע לתורתו, ואני יכול לך בשעה כשי לחייך עוד חיוך אחד ביחד. שאל אותי מישהו שראית את העבודה, תגיד לי, הרב אלישע? בשיח? אמרתי כן.
אז בשבילי גבעת השלוש ישיבה גם אני כן. תודה, תודה לרב יאיר על האפשרות לבוא, להיות ביחד. ואני באמת מבקש שזה למרות צורת הישיבה שהיא קצת אולי מקשה עליי לחבר, אבל שזה יהיה לימוד בחבורה, אפשר לשאול באמצע, אפשר להגיב, אפשר לבקר, אפשר לפרש אחרת, באמת הכל חופשי. חשבתי לראות ביחד על השמחה ודרכה לברר כמה נקודות שקשורות לשני מושגים שהופיעו במודעה, שאומנם לא ראוי לדבר עליהם, אבל לפחות ללמוד ביחד אפשר לנסות. קדושה בעולם של מורכבות, אני חושב ששמחה גם מצד הימים האלה, החודש הזה, הכנה שלנו לפורים, וגם הדור שאנחנו בו, לנסות בדקות האלה קצת ללמוד מהמקורות שקיבלנו, מהדף שקיבלנו. נתחיל בפסקה הרביעית, חלק מהגמרא מסכת שבת, אני מקווה שיש דפים לכולם. כדרכם של חז"ל, הנושאים הם לא מסודרים, מגועצים, אלא צריך להתאמץ. גם נושא השמחה הוא לא ערוך כאיזשהו סדר, אלא זה מטלטל תוך כדי הלימוד. אמר רבי דרבי רב שמואל בר שילת בשמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. יכול להיות שאפשר להבין מכאן שחכמים לא פוסלים ספר, אבל לגנוז משמעות הדבר, הם יכולים להגיד לנו, זה לא טוב ללמוד את הספר. אולי זה נקרא לגנוז. הסיבה לכך, מפני שדבריו סותרים זה את זה. יש מושג מאוד קרוב לסתיר, שדווקא הוא מושג מאוד בריא. אני אגיד אותו בשפה של חז"ל, בגמרא בברכות, והוא אומר, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים. זאת אומרת, יש הבדלי נפש, הבדלי אופי, הבדלי מידות. אנחנו לא אנשים אחידים. עד כדי שיש ברכה בשם המלכות. שיש חושבים שאי אפשר לברך את זה ביום ראשון. יש חושבים שאי אפשר לברך את זה ביום ראשון. קודם כל נדבר על הגמרא במקור, אחרי זה נראה איך זה משתלשל. אם יש 600 אלף יהודים במקום אחד בארץ ישראל, הברכה השייכת למעמד היא נקראת ברוך חכם הרזים. למה? הרב קוק, הוא ממשיך כיוון מאוד מיוחד במערל בהקשר הזה, שמספר 6 או 6 הוא כל הגוונים, מה למטה, כל כיווני הרוחות, צפון דרום זרח מערב, כפול 100,000 זה עוד איזה ריבוי של ריבוי, ואיך כולם יחד. אז מצד אחד ריבוי של גיוון, ומצד שני יחד. זה נס. אז אפשר לברך עליו. אבל לא בטוח שכשבאים 600 אלף, באים הרבה גוונים. יכול להיות שזה רק גוון אחד. ולאידך גיסא גם לא בטוח שזה יחד. אז אולי לא מתקיימים התנאים. אז אנחנו לא נכנס לסוגיה הזאת. למרות שזה מדהים בדור שלנו, באמת אני אומר לכם ככה כחבר, אני לא זוכר מאורע בעשרות שנים האחרונות, מאז או צמחנו לעידן ה-SMS'ים או נפלנו לעידן ה-SMS'ים, כל אחד לפי טעמו, ריבוי כזה של שאלות על אירוע שעם כל הכבוד הוא לא המשיח, הוא לא הגאולה בעצמה. האם ללכת, האם לא ללכת, האם אתה הולך, איך אתה מסביר שהוא הולך, איך אתה מסביר שהוא לא הולך, ממש גולת הכותרת. אז זה יכול להיות שאפשר לברך חמר. זה בכל אופן הגיוון הוא ממש חותם אלוקי. אנחנו לא אחידים. יותר מזה, או אולי דומה לזה, הגמרא מסכת שבת בדף יח' כשהיא עוסקת בה בלב של מעמד הר סיני, מוצאת לנכון להגיד בסיס פסוק בירמיהו, כפטיש שפוצץ סלע, דברי תורה נחלקים ל-70 לשונות. בעיניי ראיתי, לא סיפורי אגדה, לא מופת, לא אבים של ישראל חלק מהם, בעיניי ראיתי אצל מורי ורבי הרב צבי יהודה, היה לו בין החומשים שהיו לו, היה חומה של אור החיים הקדוש. מאות פעמים הרב צבי יהודה בחומה שלו הדגיש איפה שאור החיים הקדוש מביא פירוש בנוסף לדברי חז"ל, הרב צבי יהודה שם שם קו מתחת. ועד כמה שאני זוכר, הלשון של אור החיים מאוד עדינה, הוא לא פוסל דברי חז"ל, הוא לא אומר הם לא שייכים וכולי, בעדינות נותן לזה מקום ואומר, אבל שאר הפירושים לא ננעלו. אז הגיוון הוא לא רק באנשים, הוא גם הגיוון בפירוש, בהדגשות, בהבנה הרוחנית, בתפיסת העולם. זה דבר נפלא, זה חלק מהברכה האלוקית של הופעת התורה, מה שאין כן בסתירה. למשל, כמו שנראה בהמשך, אם במגילת קהלת במקום אחד יהיה כתוב ביטוי שאפשר בצורה ברורה להבין ממנו שלילת השמחה, ובפרק ח' אפשר להבין שבח השמחה, אז לא נדע. יגמור קהלת, יגמור 12 פרקים, ולא יהיה ברור אם שמחה זה חיובי או שלילי. אז באחד הנושאים הכי משמעותיים בנפש, נושא השמחה, בוודאי בדור שלנו, אין הקודש מה להגיד. כן ולא, חכמים ביקשו לבנות. כי זה כבר מעבר לגוונים, זה בעצם אומר שאין חותם שיכול לכוון אותי, אז זה בעצם בשביל מה בא הקודש. לכן לגנוז, לא להשתמש. אומרת הגמרא, ומפני מה לא גנזו? מי שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. זה ביטוי מאוד מיוחד. מדברים על מגילת קהלת, כמה שידוע לנו זה ספר קודש, זה חלק מהתנך. אז מה פירוש המושג תחילתו וסופו דברי תורה? ומה עם פרק ד' ומה עם פרק ט'? אפשר להבין מדברי הבן איש חי שנמצאים פה למטה בפסקת האישה, שההתחלה והסוף הם כמו נקודות יתד. כלומר, איך לקרוא את פרק ג' ד' וכו'. אם אני שם לב למשהו מסוים בתחילת המגילה, אז יש ערך למה שאני קורא על פי אותו כיוון בהמשך המגילה. אם אני לא מתייחס ליתד בהתחלה, אני עלול לטעות. כלומר, המושג בהקשרים האלה של דברי תורה, של הוא לא מושג מקצועי, שהמילים האלה לא הגיעו מעיתון, אלא הם הגיעו מספר קודם. אלא זה איזושהי צורת הסתכלות מיוחדת שהמקור שלה הוא דברי תורה. אז את זה אפשר להגיד, זה תחילתו וסופו, וזה מקרין על גוף הספר. למשל, המשנה בפרקי אבות פרק שלישי, מבררת בשם רב חנן בן תרדיון הבדל בין שני מפגשים או שני מושבים. האחד אומר את המשנה, שניים שיש ביניהם דברי תורה, והשני שניים שאין ביניהם דברי תורה. על האחד החיובי מביאה המשנה את הפסוק מספר מלאכי, ואומר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, והקשב השם וישמע. השני השלילי, איפה שאין דברי תורה, שם מופיע הביטוי, המשנה מביאה את הפסוק, מושב לצים לא ישב. אומר רב חיים וולוז'י, הפסוק במלאכי יכול היה להגיד שפה אחרת, לא אז נדברו, אלא אז ידברו. הוא כתב נדברו כי הוא מדבר על הקשבה, לא על דיבור. ואז אומר רב חיים כך, ההבדל בין שני המושבים הוא לא במושב אחד יש דברי תורה ומושב שני אין. בשני המושבים יש דברי תורה, אבל באחד יש הקשבה, ולכן בהקשב השם וישמע, בשני אין הקשבה. יש לצנות אחד מהשני, יש ניכור אחד. הרב סולובייצ'יק אומר שאת המושג סימפוזיון המציאו היוונים. הם עסקו בניסיון להוכיח כל אחד איך הוא יותר מבריק מהשני, איך הוא יותר מחדש מהשני. ואנחנו, אומר סולובייצ'יק, מקשיבים. אומר רב חיים, מה החידוש הגדול בהקשבה? אני חושב שבדור שלנו זה ממש משימת קודש, שכשאדם מדבר הוא מביא לידי ביטוי את אישיותו, את עצמיותו, וכשאדם מקשיב הוא לכאורה לא מבטא. אז אומר רב חיים, או אפשר להבין מדברי רב חיים, ששאלה הגדולה היא מה חשוב לאדם. האם חשוב לו ברור האמת, והאני שלו הוא כלי להופעת האמת, אבל יכול להיות שזולתו לא פחות כלי, או מה שחשוב לי זה האני. אני לא ידעתי שאתם עושים מנחה, אז לא זכיתי להתפלל איתכם. כשנכנסתי לבית המדרש ראיתי את ארון הקודש. אני לא יודע, אני לא מכיר הרבה ארונות קודש, הרבה בתי מדרש, הרבה בתי כנסת, אבל באיזה בית מדרש יש על ארון הקודש תפילת רבי מלך ניז'נס? עם חידוש עצום לדור שלנו, רבי מלך חיכה לדור שלנו. כי מה התפילה? שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונה, נכון? והקדוש ברוך הוא מבקשים לך, תציל אותנו מהקנאה. אבל רבי אלימלך מחדש חידוש עצום במילה עד רבה. מה נפוש עד רבה? ניקח את הדבר שאולי הוא החביב ביותר על האדם היום, העצמיות שלו, ועליו נגיד עד רבה. כל כך נאהב את עצמנו עד שנראה מעלת חברנו. זה יכול להיות? אם זה נמצא מולך בארון הקודש, מולו אתה לומד, מולו אתה מתפלל, זה התהליך. זה קשה כמו קריאת ים סוף. כי אתם, זה קל לכם, אבל אני אוהב את עצמי. מזה לבוא לחשוב על זולתי, צריך לעבור הרבה הרבה מחיצות. אומר רב חיים, תלוי מה אתה מחפש. אבל סתם אמת, או רק את עצמך. לכן, אתה מקשיב אם אתה מחפש את האמת. משנם אומרת גם את המצב השלילי, שבו יש דברי תורה. לכן הצעתי קודם שהמושג דברי תורה הוא לא יהיה טכני, מאיפה זה מגיע. למה זה חולל בנפש? מה אדם חותר בתוצאה מהמפגש עם דברי תורה? אם הוא חותר להקשבה, זה נקרא דברי תורה. ואם חלילה אחרת, זה דברי תורה במובן החיצוני. לכן יכול להיות פסוק בתחילת המגילה, יכול להיות פסוק בסופה, שבעצם מסייע להבין נכון את המגילה, ואולי גם יותר מהמגילה, את הנפש. אז נראה את ההמשך מהגמרא. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה תחילתו? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק השלישי, מה יתרו לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. זה כמו לומר אין יתרון. אז זה מזכיר את המילים אבל אבלים, אמר קודם. מדייקים היו בבית המדרש של רבי ינאי. תחת השמש הוא דאין לו. קודם שמש, יש לו. יש בעולם שלנו שני מישורים. אחד גלוי, מוחשי, אפשר לראות אותו, אפשר לגעת בו, אפשר לשקול אותו, אפשר למדוד אותו. הוא הנראה יותר קיים. הוא נקרא תחת השמש. יש עולם שקודם השמש. עולם של נשמה, עולם של כוח אלוקי. הוא לא מתחיל ונגמר בהבנת בני אדם, במעשה בני אדם, בעיכול בני אדם. אני לא יכול להגיד על תינוק בן שעה שהנה אני פוגש חתיכת בשר 30 סנטימטר ו-3 קילוגרם. אני יכול להגיד, אני רואה תינוק. מה המבדיל בין המילה תינוק למילים שתיארתי קודם? המילים שתיארתי קודם הם חיצוניות, הם תחת השמש. אבל יש לאדם הזה גם בן שעה, יש לו נשמה, שזה לא סיכום הדברים שמופיעים אצלו בעולם הזה, זה משהו אחר. אז אומרים בבית המדרש של רבי ינאי, אל תחשוב שמגילת קהלת באה לתסכל אותנו, באה למרמר אותנו, באה לעשות אותנו מדוקאים. לא צריך ספר קודש בשביל זה, אלא באה ליצור תמרור, ליצור איזה עזרה, איזה הכוונה, לא להסתפק במושג שמתחת השמש, אלא לחפש לו כל הזמן את מקור הכוח, את מקור ההשראה, את מקור ההכוונה במה שקודם השם. זה תחילתו. מה סופו? סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. עד המילה כי, כל ספר קודש היה יכול לסיים כך. אין בזה שום חידוש של קהלת. אבל אם קהלת לשם דוגמה עסק עם סוגיית השמחה, אז בהחלט יכול להיות שזה סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, קהלת הולכת לטפל במושג הזה שנקרא אדם, במושג שנקרא נפש, למשל בסוגיית השמחה. ואם אני מכוון כך את הלימוד לקראת סופו, אז באמת ההבנה בפסוקים תהיה הבנה אחרת גם. אז אולי נלך לסוגיית השמחה, זה מופיע בשורה הרביעית מהשורות המתרחבות. על הפסוק המשבח שמופיע בקהלת פרק ח', פסוק ט"ו, ושיבחתי אני את השמחה, אומרת הגמרא, שמחה של מצווה. ולשמחה מה זה עושה? הפסוק בפרק ב' שהוא מבטא את שלילת השמחה, מה פתאום לשמוח? זו שמחה שאינה של מצווה. אז כבר זה לא סתירה, כלומר, עדיין לא מוגדר מה זה. מה זה שמחה של מצווה, מה זה שמחה לא של מצווה. אבל זה כן אומר שבמתווה יש בעצם שני סוגי שמחה, ויש שני סוגי התייחסות לשמחה. אולי בגלל שהדברים עדיין לא מוגדרים, ממשיכה הגמרא ואומרת, ללמדך או ללמדך, שאין שכינה שורה, עוברים משמחה לשכינה שורה, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, רשימה מאוד ארוכה שצריך להתבונן בה, אלא מתוך, מתי השכינה שורה? מתוך דבר שמחה של מצווה, שגם הביטוי הזה עדיין לא מגדיר מה העניין לעומת שמחה לא של מצווה. השלב השלישי הוא פסוק שאני מאוד שמח שפתחנו את הלימוד בניגון. איפה המנגנים? מתאמנים
בחוץ.
זה היה מתואם מראש פלא פלאים. הנה הפסוק, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו איזה שם. אני אומר לכם מה הפסוק עשה לי בשטחיות שלי, זה כמובן לא מחייב אתכם. אני לא צריך יותר את הסוגיה של שמחה של מצווה, זה לא מעניין אותי בכלל, בוודאי לא קהלת. ניגון, היה כנגן המנגן ותהיה עליו השם. הדור שלנו מבין את זה, חלקו חי כך, נפלא. מה הוא צריך חוץ מזה? אומר לי הפסוק, תשמע, דקה לפני שאתה מתלהב מעצמך, בוא תלמד אותי, איפה אני נמצא, למה אני נמצא איפה שאני נמצא, אחרי זה הכל פתוח. אז אם זה מה שהפסוק מבקש, נלמד פסקה 2. בספר מלאכים הרקע הוא לא כל כך של ניגונים, אלא חשש מלחמה ממואב. והיו אז לצערנו שתי מדינות לעם אחד, מדינת ישראל ומדינת יהודה. מלכות ישראל הייתה מפוצלת. אבל, כמו בפורים, גדולה עשרת הטבעת, שעת חירום היא משנה קצת. כי כידוע, האויב הוא אלה הבחנות. לא מהיה בצרת ולא מלא היה, ולאן שייך כל אחד, ולאן הוא חושב שהשני צריך להיות שייך, זה לא מעניין אותו. אז אומר מלך ישראל למלך יהודה, בוא תלך איתי לקרב. ומלך יהודה יושפט עונה, כמוני כמוך, כעמי כעמך. ובפסוק ת' רואים שהם מצרפים אליהם את מלך אדום יחד. הסובו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. אין מים, אי אפשר לחיות בלי מים, אי אפשר ללחם בלי מים. אולי זה הבסיס של פסוק י'. ויאמר מלך ישראל, ולפי המפרשים אותם שראיתי, המילה הבאה מילת כאב, אהה, כי קרא השם לשלושת המלאכים האלה לתת אותם ביד מואב. אין סיכוי להילחם, אנחנו איבדנו את המלחמה. ויאמר יהושפט מלך יהודה, עונה, אומר, מגיב, האין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו. אולי זה אחת ההזדמנויות לברר בצורה נוקבת את עומק ההבדל בין מתחת השמש לקודם השם. כלומר, כשאתה מסתכל במבט האנושי, השכלי, כשאין מים, אי אפשר להילחם. זה ברור. אבל זה לא אומר מה אלוקים רוצה. גם אם תביא את העיתונאים, את הפרשנים, את היועצים, את המומחים, לא תדע. המומחים אומרים לבן גוריון בשנת תש"י, אין סיכוי למצוא מים בנגב. אומר להם, כותב להם בן גוריון, אתם לא למדתם באקדמיה את תורת הסיכויים, למדתם איך לקדוח, זהו, תקדחו. תשאלה אם אין מים או אש, מים תשאירו לגורמים אחרים. אז אתם, אומר יהושפט למלך ישראל, אתה יכול להיות שאתה צודק בהבנת ההסתכלות האנושית, אבל לנו יש מקור מידע אחר, שהוא מגיע מקודם השמש, מעל השמש, לפני השמש. אז בוא נשאל אותו, את הנביא, זה תפקידו. ואומר אחד מעבדי המלך, יש פה נביא, והוא נשמח על ידי נביא. הולכים אליו. מה אומר לו הנביא למלך ישראל? הנביא הוא איש קדוש, צדיק, תמיד חכם. מלך ישראל היה רשע, חוטא, מחטיא, עובד עבודה זרה כאביו אחת. מה עושה היום איש קדוש שפוגש אדם עובד עבודה זרה? זה מה שכתוב בפסוק. עם תוספת. הנביא אומר, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו. אין הרבה אנשים שיכולים להגיד באמת חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו. אז מה הוא אומר הנביא? סליחה, לולי לילקתי פסוק י' ג' ויאמר הנביא, הנביא אומר על המלך, מה אני לא לך? לך נביאה אביך ונביאה אימך, נראה לי עסק לך. מנתק מגע. אומר לו מלך ישראל, למה אתה אומר ככה? זה לא בעיה שלך? שעת חירום? כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מה? עכשיו פסוק שהתחלתי קודם, פסוק י' ד'. אומר לו הנביא, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כאילו לפני יהושפט מלך יהודה אני נושא, שהוא היה מלך צדיק, עם מביט אליך ועם ירד. אני לא מוכן להסתכל עליך. ורק אז כתוב פסוק ט"ו, ואתה עכשיו קחו לי מנגן, היה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. מה תפקידו של פסוק ט"ו? אומרת הגמרא בפסקה 5, הגמרא בפסחים דף ס"ו אומרת, עוסקת בשתי מידות מקולקלות שחוסמות מלקבל שפע אלוקי. מידה ראשונה, אומר רב יהודה שמרב, כל המתייהר, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביאו, נבואתו מסתלקת ממנו. אם דבורה נביאה תגיד, אומרת הגמרא בהמשך, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, תשכח את נבואתה. ואז צריך, צריכה להתפלל ולהגיד, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברישי. המידה השנייה, אני עוסק בריש לקיש, בצד ימי. כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת. יצא ללמוד את הגמרא הזאת עם אדם בתשובה שהוא חוקר מדעי המוח. אני דוקטור שיש פה, אז הוא יכול להגיד אם זה נכון או לא. זה לא הוא, זה מישהו אחר. והוא שואל אותי, מתי נכתב המשפט הזה? ואמרתי לו, אני יודע מה, 1800, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות שנים. אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שחזל בלי כלים עדיים אמרו משפט כזה. על החכם, חוכמתו מסתלק. אז אמרתי לו, מה אתה מתכוון לא יכול להיות? מה אתה מתכוון כלים מדעיים? או, אתה יודע מה? בוא ניסה לפגישה במעבדה לחקר המוח בבית חילים יחילה. נצל. ושם זה היה בערך לפני שנתיים, סיפור על לפני 6 שנים, 7 שנים, שמספרת פרופסור תלמה אנדלר, היא ראש המעבדה לחקר המוח בחילה. שהייתה קבוצה נוצרית באמריקה, שלמדה תנ"ך. עשו סיום, ועשו סבב. שני דברים מוכרים בדורנו. כל אחד אמר מה הוא קיבל מלמוד תנ"ך. מסקנה של כולם, שמה שמעכב את המשיח זה מידות מקולקלות. זה מסקנה שלי. אנחנו שואלים את עצמה, מה יכולים לתרום לשינוי המצב? כבר שהייתה קבוצה עשירה, אמרו כך. אנחנו נפנה לכל העולם המחקרי בכדור הארץ ונבקש הצעת מחקר לחקור השפעת מידות מקולקלות על המוח. קיבלו 600 הצעות, והיחידה שזכתה, פרופסור תלמה אדלר, עבדה לחקר. הם היו אז אחרי בערך 3.5 שנים של מחקר. הם פיתחו שיטה ייחודית, שאפשר בה את מי שמסכים להשתתף בניסוי, להוציא את האדם משיווי משקלו המוסרי. אפשר לגרום לו אובדן עשתונות. וראינו שהרמב״ם בלכות תלמוד תורה בלכות דעות, מכוון להבחנה מאוד עדינה. בין כעס שהוא כמו עבודה זרה, שהוא אובדן עשתונות, שהוא אסור בכל מצב, ובין רוגז שהוא, אם נגיד הרב יאי רוצה לחנך אותי, אז הוא יראה לי סבר פנים חמורות, אחרת אני לא יודע מה לתקן, אבל זה לא אובדן עשתונות, ואז זה מותר. והם שמו אלקטרודות, מצלמים את המוח במצב הזה, ורואים שחלק מתאי המוח בזמן כעס של אובדן עשתונות מוקפא, לא מתפקד, עובר למצב קיפאון. רואה אותי מחייך, שואלת אותי מה אתה מחייך, אמרתי לה, תשמעי, תעשי לי טובה, תחקרו את הגאווה. אמרתי, אם אדם כמוני ידע שכשאני מתגאה אני דופק את המוח, אולי זה יהיה מוטיבציה לא להתגאות. פניה נהיו עצובות. אומרים לה, מה את עצובה? אז היא אומרת, אתה באמת חושב שיש סיכוי לתקן את המידות של החברה הישראלית? אמרתי לה, תגידי, בשביל מה חזר אמרו בגמרא בפסחים שמי שכועס ככה ומי שמתגאה ככה? בשביל מה? בשביל להגיד כמה אנחנו גרועים? בשביל זה צריך גמרא? זה מספיק עיתון? בשביל להגיד יש אתגר, אפשר לתקן? אם כך, מה יהיה עם נביא שכועס? מה אומרת הגמרא? הוא אותו מסתלקת. איפה יודעים? הנה המשך. הכל כתוב. אם אתה הנביא תגיד, דולה פני הושפעת, אני נושא עם הבית אליך ועם הרקע, תצטרך להגיד אחר כך, קחו לי נגן. אומר רשי, למה? כי אתה כועס. וכשאתה כועס, אתה לא יכול לקבל שפע אלוקי, אז אתה הופך להיות עיתונאי. עיתונאי קדוש, אם יש דבר כזה בעולם. אתה לא יכול להיות שליח אלוקי, להביא תוכן. להביא כוח מעולם שנקרא קודם השמש אל המציאות שלנו כאן, לא תוכל להביא לשון אחרת, חריפה אולי קצת, יכול להיות שאתה אמיתי כשאתה אומר חי השם אשר עמדתי לפניו. זה נכון, מדרגתך הרוחנית היא גבוהה, בסדר, אבל אומר הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך לשליחות של הכעס, לא מונית לזה. ממילא בשאלה האם אתה יכול להיות שליח של הקודם השמש אל תחת השמש, אתה לא יכול להיות. לכן הניגון מפיג את הכעס, ואז חוזרת השראת השכינה. אין השכינה שורה מתוך עצבות. יום ראשון, חוץ מהעצרת המדוברת, היה יום הזיכרון לחללי הקרב במרכז הרב בישיבה לציון. הגענו לאחת המשפחות, ביקשנו מאבא לדבר. מה אומר איש ביום הזיכרון של בנו? רוצה לספר סיפור על החפץ חיים. שהחפץ חיים היו הרבה ילדים, היה לו ילד מיוחד מאוד, והוא נפטר צעיר. ואיש אחד פגש את החפץ חיים כמה חודשים אחר כך, והוא לא ידע מזה. ואז הוא שואל את החפץ חיים, מה שלום הבן שלך בישיבה ההיא? מה ענה לו החפץ חיים? הוא עבר לישיבה אחרת. ואז הוא לא מוותר, יש נודניקים כאלה שהם לא מבינים רמזים, אז הוא שואל את החפץ חיים, איזה דברי תורה הוא שולח מהישיבה האחרת? אז חפץ חיים אומר לו, הוא הלך לישיבה שלא שולחים משם דברי תורה. אז רואים שהאבא רוצה להוסיף משהו. בקושי מדבר, הוא אומר, אני חושב שאם הבן שלי היה חול, הוא היה שולח לנו פתק מהישיבה שלו. הפתק הזה היה כתוב, אהבת חינם. הגמרא לא אמרה שהשכינה לא שורה מתוך צער. עכשיו, כמה דברים בחודש אדר היו קשורים לצער. והשמחה שלנו באדר היא לא מדלגת על זה. אבל יש הבדל אולי בין צער לעצבות. אם אדם שוקע בצער, הוא לא מתמודד, הוא לא צומח מתוך הצער, אז הוא לא יכול לקבל כוח חדש, הוא לא רוצה בו. אבל אם הוא רוצה בו, יקבל כוח, לא ממנו. אין השכינה שורה מתוך עצלות, אין השכינה שורה מתוך עצלות. אני חושב הדואר שלנו באמת הוא אלוף כל הדורות בכוח השינה שלך, כוח מאוד מיוחד. ואתה לוקח בן אדם שהוא בשם הרבה שעות, אתה שם לו אתגר אמיתי, גדול, הוא כמו נמר. על עייף השכינה יכולה לחול, על עצלן לא. יכולה להגיד, לפי המסורת של חזק, נכנסת למלך, יכולה להגיד, אנוכי תולעת ולא איש. אין כוח. אם תגידי בסמוך, לפי המסורת של חזק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אז יהיה לך כוח. לא ממך, מכל למשל. לפני בערך 37 שנים, היה מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו, שם יקום דמו. בחודשים אזור יער סיוון תמוז, בתחילת תמוז, הוא הולך ודועך, אין לו כוח לכלום. הכתב האחרון שלו הוא כותב, אני איבדתי זיק חיים, עד כדי כך. אני באפיסות כוחות ואני עוזב את הצבא. והמשפחה מידע על זה, והחברים מידעו על זה. אולי 3-4 ימים אחרי המכתב, הוא שומע יחד עם כולם על המטוס, מטוס סופתי שנחטף על ידי מחבלים גרמנים וערבים, מונחת מאנטבה, ויש אולטימטום. עד יום שישי בצהריים, הורגים למעלה מ-100 ישראלים, יש במטוס. קוראים לו ראש הממשלה, שר ביטחון והרמטכ"ל. שואלים אותו, אתה מוכן לפקד על המבצע? הוא היה צריך לענות לו, אני לא יכול, אני איבדתי את זיק חיים. והוא עונה, כן, אני מוכן לפקד. ספר שכתב אחי בידו, אח של ראש הממשלה, ייבדלו לחיים ארוכים, נקרא הקרב האחרון. לא על שם התוצאות שלו. אלא יוני שידר בוודאות שני מסלולים. אחד, שהמבצע נצרך, אפשרי ויצליח. בניגוד לכל הדעות של כמעט כולם. כמעט כל הדעות של כמעט כולם. אבל לא פחות מזה הוא שידר, והוא אמר את זה. הוא לא חוזר מהמבצע. לכן זה נקרא הקרב האחרון. באיזשהו שלב יש תרגיל בחמישי בלילה, התרגיל נכשל, שבת ממשלה אמורה לבטל את המבצע, יש איזה עדכון ברגע האחרון, עדכון מודיעיני שהאולטימטום נבחן מוצא שבת, יוני מבקש עוד תרגיל, תרגיל מצליח, מתחילים להתרגיל. עודין לצאת מהבסיס, יוני יורד מהרכב כמה דקות וחוזר. איפה היית? הלכתי למגרש המסדרים. מה יש שם? מה אתה עושה שם? יש שם דגל מדינת ישראל. נו, אומר יוני, אדם חייב לפחות פעם בחיים שלו להצדיע לדגל מדינת ישראל. האם אפשר, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה נפשית, לומר שזה מקודם השמש? הכוח הלאומי הכללי אין לו השגה אנושית. מאיפה הוא מגיע? מה עוצמתו? האדם יכול לקלוט אותו, הוא יכול לא לקלוט אותו. העייף יכול לקלוט אותו, כי הוא לא החליט שאין מקור כזה. העצלן לא יכול לקלוט אותו. המטוסים היו בשם המשך, הם עולים, הם טסים לאנטבה, עוד אין אישור למבצע. חגים על אנטבה, עוד אין אישור למבצע. ואז יוני עובר לוחם לוחם, ואומר לו, תשמע, אנחנו חייבים לנצח. למה? הוא אומר, המלחמה הזאת זה מלחמה על כבודה של מדינת ישראל, לא תהיה סמרטוט. הדבר שני הוא אומר, זה מלחמה של הצדק נגד הרשע, והצדק חייב לנצח. בגלל שאנחנו אנשים מוסריים, הצדק חייב לנצח. והעמדה אחרת לגמרי של השמחה שלנו בפורים, זה לא על זה שניצחנו, אלא על זה שנלחמנו, שניצחנו בקרב עם עמלק, ניצחנו את הגאווה, ניצחנו את האכזריות. זה סוג אחר של שמחה. זה גם צריך לפגוש אותנו בנפש במקום אחר. המושג שמיים חדשים הוא נפלא. לפחות מה שאני הבנתי בו, שהוא לא מתחיל מאיתנו, הוא לא מתחיל בארץ. שאלה הגדולה של הדור שלנו זה איך לקלוט, איך להבין, אפילו לא מתבייש להגיד, איך להקשיב למפגש הזה עם מה שמופיע או מתחיל לא מאיתנו. וזה התמודדות לא פשוטה. אני פחות קיבלתי הרבה כוח מהקשבה שלכם ומארון הקודש. ועכשיו יבוא הניגון, אף על פי שאני לא יכול להישאר, צריך לנסוע. ושוב תודה על הכל.
תודה רבה.
שרות טובות, חודש טוב. מלא השם, כל משאלות לכם לטובה עם כל בית ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בואי נפשות עבורת ובשנה על כל מה שבראת המטה בה אנוש תופעי ואוכרי העולמי. תודה לכולם. או הנה אתם רואים, אני יוצא ברכוש גדול. שמחה,
הגמרא לא מגדירה מה זה שמחה
שמצאו. אתה רואה, כל הבטריות נפלו, הכל, בואי, בואי. מה אתה אומר?
ההגדרה
שמה
זה שמחה שמצווה. הגמרא לא מגדירה נכון, כי בסיפור, מה המצווה?
המחשבה שלי, הקטנה, זה שבעצם שמחה שמצווה זה הנכונות שלנו לקלוט משהו אלוקי חדש, להקל אותו לטובה ולהשתמש בו נכון. זה יהיה שמחה שמצווה. זה נכון שכשזה בא בחיוך זה יותר טוב. אבל זה לא הדגשה חיצונית, אלא פתיחות הנפש. למשל הרמב״ם שמופיע פה בפסקה 7 מדבר על שמחה בחג, ואז הוא אומר, מי שנועל דלתות חצרו אטום מלקבל את מי שצריך להשתתף,
בסעודה, אז הוא קורא לזה הרמב״ם לא שמחה של מצווה, אלא שמחת קרסו, אנוכיותו. אז בזה אני לומד ששמחה של ענווה היא של מצווה, במובן הזה שיש פה כוח של מצווה, כוח עליון שנקלט בתוך המציאות ואנחנו משתמשים בו. נכון, שלום לכולם.
שלום לכולם.